שלום, אנחנו בסנהדרין דף צדיק ט עמוד א', פרק חלק. בשורות הרחבות, מלמטה צריך לספור 2, 4, 6, 8, 10, 14 שורות מלמטה. לא, עושה 15 שורות מלמטה. במילה האחרונה של השורה, והאומר. כן. והאומר, אין תורה מן השמיים. מה זה הביטוי הזה? זה לקוח מן המשנה. כן. עד עכשיו למדנו את דברי הגמרא על המשפט הראשון של של המשנה, מדף צדיק. עד עכשיו, זאת אומרת, 8.5 דפים. מה? זה האומר אין תחיית המתים מן התורה. בסדר? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחיית המתים מן התורה. ועכשיו אנחנו עוברים לשני. והאומר אין תורה מן השמיים. האמת היא שבמשנה זה לא כתוב כך. במשנה כתוב, האומר אין תחיית המתים מן התורה ואין תורה מן השמיים. כי המילה והאומר הולכת גם על הדבר השני. אבל פה, כיוון שמצטטים, אז ממציאים משפט שלא כתוב אצלנו במשנה. כן? כאילו כתוב והאומר. והאומר, אין תורה מן השמיים וכולי. מה זה וכולי? ההמשך. מה כתוב בהמשך? והפיקורוס. זאת אומרת, יש לנו פה שלושה אנשים שאמונתן הרעה מחריטה אותם מחיי העולם הבא. כן? האומרים, האומר אין תורה מן השמיים. זאת אומרת, האומר אין תחיית המתים מן התורה, ואין תורה מן השמיים, ואפיקורוס. אלה הם שלושת החמורים. אחר כך יש לנו עוד רשימה. אז מה זה האומר אין תחיית המתים מן התורה?
אומר הזאתית שאפיקורוס זה לא
הבנתי. ברור. אפיקורוס ודאי שהוא לא האומר אין תורה מן השמיים, או האומר אין תחיית המתים מן התורה, שהרי אלו כבר מנינו אותם. אז האפיקורוס הוא משהו שלישי. נכון? הוא משהו שלישי. מה? אבל מה מגדיר אותו כאפיקורוס? מה שמגדיר אותו כאפיקורוס ודאי שזה לא שני הדברים הראשונים, שהרי אותם כבר מנינו. בסדר. אז אם כן, מה בעצם, מדוע האנשים האלה נחרטים מחיי העולם הבא? כי האומר אין תחיית המתים, אין לו עתיד. האומר אין תורה מן השמיים, אין לו עבר. והאפיקורוס אין לו הווה. כי הוא אפיקורוס. מה זה תחיית המתים? מה זה האמונה הזאת בתחיית המתים? זה האמירה שיש תקווה. כלומר, שום דבר לא אבוד. אפילו המוות יתוקן. אבל אין עתיד לחיי העולם הזה. כלומר, חיי הגוף הלכו לאיבוד. יש אבדון. כלומר, זה פסימיות. חיי הגוף הם פסימיים. אין להם עתיד. אדם חי הוא פסימי. אם הוא יחשוב שחיי העולם הזה הם תחליט הכל, אז באמת זה פסימי. אבל אם אתה אומר שחיי העולם הזה עתידים להתחדש, ונאמן אתה להחיות מתים, אז בזה אתה נותן ערך גם לחיי העולם הזה. אתה אומר, המצב של הזקנה והבליה, כל הצרות שיש בעולם הזה, זה מצב זמני. אבל זה לא החיים האמיתיים של הגוף. לכן אפשר לומר, כל אדם שהוא אופטימי, הוא בסופו של דבר מאמין בתחיית המתים. גם אם הוא לא יודע לנסח את זה ככה. וכל אדם שהוא פסימי, גם אם הוא מכריז על אמונתו, הוא בעצם כופר. מובן? כלומר, הסימן המובהק, המאפיין המובהק של האמונה, זה האופטימיות. מה?
היינו כחולמים.
למה היינו כחולמים? מה זה קשור? זה ביטוי בשאר המעלות. זה נכון, יש עוד ביטוי גם בספר בראשית, ויאמר אברהם אל שרה אשתו. מה אתה רוצה לומר?
זה ביטוי של אופטימיות. חלום שתקווה,
ציפייה. חלום זה אופטימיות. זה נכון. חלום זה אופטימיות. למה? כי אני אומר שהעולם כפי שהוא, זה לא האופציה היחידה. אפשר לחלום על דברים אחרים. יש
לי. אבל אומר לשרה זה אופטימיות.
אה?
אפשר לומר לשרה זה אופטימיות.
כן. מה אתה אומר? כן? אומר הרב קוק במוסר אביך, האהבה מוכרחת להיות מלאה בלב לכל. אין חצי אהבה. או שאני אוהב הכל, או שאני לא אוהב. כמו כן, אם אני אופטימי, אז האופטימיות היא הלך רוח כולל. אין דבר שלא יתוקן בסופו של דבר. אם אני אומר שתחיית המתים זה רק איזושהי חוויה פנימית, איזו מין הרגשה או איזו השראה פנימית, אז אני בעצם זייפה. כי אז אני אומר, העולם בכללו באמת רע. אבל בתוך הרע הזה סידרתי לעצמי בועה של טוב.
זה לא מוסר עליך.
מה?
זה לא מוסר עליך.
זה במידות ראייה, שבסוף מוסר עליך. מובן? טוב.
זה יכול להיות פיזית, משהו פיזית, או זה יכול להיות גם משהו...
אנחנו כבר 9 דפים עוסקים בתחיית המתים.
לא, כאילו, אם אתה אומר שזה אופטימי, אני יכול להגיד שזה לא בסוף, אז זה לא אופטימי, דיימת.
אנחנו כבר 9 דפים עוסקים בתחיית המתים. אני חושב שהנושא הזה כבר יתברר כראוי. כן, מה אתה אומר?
יש
עולם המוכר אישית,
זה לא
עולם
הכל
העולם. העולם הזה, אתה אומר, נקרא עלמא דשקרא, כן הוא עולם רע, נכון, זה רע. איך אנחנו אופטימיים? יש פסוק בתחילת התורה, בראשית ברא אלוהים. נכון? אם בראשית ברא אלוהים, אז לא ייתכן שהמצב של העולם, המצב הרע של העולם, הוא מצב מוחלט. מוכרח להיות שזה זמני. במובן? כי איך יכול להיות שאלוהים ברא את העולם והעולם רע? איך זה יכול להיות? זה חייב להיות שזה זמני.
השם הוא טוב.
אז אם העולם שלו רע, הסימן שאין אלוהים. אלא אם כן תאמר שהמצב הרע של העולם הוא זמני. זה מובן? כלומר, מי שאומר אני פסימי, במילים אחרות אומר אני לא מאמין. כן.
עלמא דשקרא זה מושג, אפשר להגיד נוצרי.
עלמא דשקרא זה מושג שמובא בספר הזוהר.
עדיין זה נוצרי. מושג נוצרי, גם הוא משקול רע.
הנוצרים כשהם אומרים שהעולם הזה רע, הם מכוונים שהוא לא בר תיקון, הוא רע ולכן צריך לעזוב אותו. כלומר, העולם, הנצרות היא, אפשר לומר, חילקה את העולם לשניים. היא פסימית ביחס לעולם הזה והיא אופטימית ביחס לעולם הבא. בסדר? בעוד שהיהדות היא אופטימית ביחס לכל. מדוע? בגלל שהיא מונותאיסטית. מאחר ואנחנו מונותאיסטים, אנחנו מאמינים שהשם בכל. כאן מובן? כן.
למה צריך להגיד שהרע הוא זמני? למה אפשר להגיד שהרע הוא נועד כדי לצרף אותו?
אז הוא זמני. אם הרע יש לו תפקיד חיובי, סימן שהוא זמני.
אבל לעולם לא תוכל לגלות לכאורה את הטוב אם לא יהיה לך רע וצמוד לו.
בינתיים. בינתיים אני מכיר טוב שהוא ניכר מתוך הרע. אני לא יודע מה זה הטוב העצמי. אבל מי אמר שאין דבר כזה טוב עצמי? יתגלה. מי אמר שאין? כלומר, ברור שיש.
עד עכשיו אנחנו חיינו במציאות.
אבל אם האידאל הוא הטוב, לא ייתכן שלא יהיה טוב עצמי. אז גם אם אני לא מכיר אותו, אבל הוא בהכרח יתגלה ביום מן הימים.
מי אמר שהאדם יכול לקרות כזה טוב?
כי האדם שורשו בעליונים. מאיפה אני בא? אני בא משם. למרות שאני כעת פה ולא שם, אבל אני בא מעולם עליון. מאחר ואני בא מעולם אחר, יש לי שייכות אל הטוב העצמי. עצם העובדה שזה עולה בדעתי לדבר על זה, זה סימן שאני בא משם.
אני יכול להגיע לשם עוד? אני יכול להגיד
לסוף. ודאי שאתה יכול להגיע לשם. גם אתה אינסופי קצת. איפה באה הנשמה שלך? אם היה רק הנפש, אני מסכים. אבל יש עוד גורם בנבע אדם. זה הנשמה של האדם. והנשמה זה היחס של האינסוף אל הסוף. כן.
אבל מה אם כל כך רבות לשנים התרגלנו לטוב יחסי? עד כדי כך שרוב המציאות שאנחנו מכירים, שאנחנו רואים נאמר, הנאמר השטחית אפילו, היא של טוב יחסי, והטוב הנצחי או העצמי הוא נשמר לרוב האנשים מופך.
בואי נספר לך סיפור. סיפור שאני מספר בדרך כלל ביום הורים. תאר לעצמך שאתה הולך לישון, מכיר את הסיפור שלי? נכון. מכירים את הסיפור?
לא.
אני רגיל לספר את זה ביום הורים. תאר לעצמך שאתה הולך לישון על המיטה שלך. אחרי רבע שעה אתה מתעורר, ואתה רואה את עצמך שוכב, אבל לא על מיטתך, אלא תלוי באוויר. כשמעליך שמיים סגולים, ומתחתיך ארץ כתומה, עצים כחולים עם פירות לבנים, שלושה שמשות ושני ירחים, וכל מיני יצורים ירוקים עם אנטנות שקופצים ועושים בזיק בזיק. תגובתך הראשונה, בבקשה.
אלם?
אלם, אחרי האלם.
שוק.
שוק, אחרי השוק. איפה אני? נכון, שמעתם את השאלה שלי? איפה אני? שאלה שנייה, בבקשה. מה אני עושה? איזה שאלות יפות. מה עוד?
איך יוצאים
לי כאן?
הכי פשוטה, איך זה יכול להיות?
למה לא כולם הגיעו? יפה. עכשיו, נתאר לעצמנו שאדם שהגיע אל המצב הזה, במקום לשאול את כל השאלות האלה, חושב ששום דבר לא השתנה, הכל בסדר, הוא מקבל את זה כמו שזה. מה אתם חושבים על האדם הזה?
משוגע.
משוגע. הוא חושב שזה נורמלי. עכשיו, הסוד הוא שהסיפור הזה שאני מספר לכם, זה לא סיפור מומצא, זה סיפור שבאמת קרה. כן, כשהגענו לעולם הזה. הגענו לעולם הזה, ואנחנו רואים מעלינו שמיים כחולים ומתחתנו ארץ חומה עם עצים ירוקים, ובני אדם דוברי עברית ושמש וירח. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איפה אני? מה המשמעות של כל זה? לאן כל זה הולך? אלא מה? למה רוב בני אדם לא שואלים את זה? בגלל שרוב בני אדם, כשהם הגיעו לכאן, לא היה להם כוח לשאול את השאלות. כשהגיע הזמן שיש לך כוח לשאול שאלות, אתה כבר התרגלת. אבל תעשי קצת חושבים, תבין, פעם לא היית כאן, ועכשיו אתה כאן. אם כן, כל השאלות האלה מתעוררות. למה אני אספר לך את כל הסיפור הזה? בגלל ששאלת, מה שאלת?
שאלתי אם כל כך התרגלנו לטוב.
התרגלנו. אז אפשר להפסיק את ההרגל. כלומר, מדי פעם לעשות רגע חושבים. ואז אתה עושה רגע חושבים, אתה מסתכל על הכל אחרת. אתה אומר, רגע, איך יכול להיות שהטוב הוא רק יחסי? האם הטוב הוא רק יחסי, אז הוא לא טוב? איפה הטוב העצמי? חפש אותו. אז אתה מוצא אותו. מאיפה? מאיפה שבאת. אתה זוכר בעצם את הטוב העצמי. וכפי שאמר אפלטון, כל לימידה בעולם הזה היא אי-זכרות במה שהיה. אגב, זה לא סותר שאפשר לחבוט את כל החימום הזה, שלדעתי הוא מיותר.
כן.
לא. משהו עכשיו מבשל אותנו, אני חושב.
מה
אפלטון
אמר?
חלונות
לפתוח.
יש התורה. טוב, בסדר, אוקיי. אפלטון אמר שכל לימידה בעולם הזה היא זכרות. היא זכרות. אתה זוכר מה שידעת לפני שבאת לכאן. זה גם במדרש, במסכת נידה.
כל
דבר שאתה לומד.
זה
הסתרה. כן? זה מפריע לאינטרנט. כן. כן, זה גם במסכת נידה הביאו את הרעיון הזה. אמנם אפלטון אמר את זה קודם, אבל זה גם הובא במסכת נידה. כן, הסיפור הזה של המלאך שמלמד אותו את כל התורה כולה. כן, הוא הביא לו בצ'ופצ'יק של השפם. כן.
בכלל השאלה, אבל לבוא
פה
יש
יצר הרע? הוא ברר. מלאך. אני חוזר על שאלתך. שאלתך היא, סליחה על השאלה, ואם יש לקדוש ברוך הוא יצר הרע? השאלה היא יפה, והתחשק לי בהתחלה להגיד בשביל מה אתה שואל. אבל אני לא אשאל את זה. אני אשאל אותך שאלה אחרת. הקדוש ברוך הוא גיבור? אתה אומר תפילת 18 לפעמים? מה, איך מתחילה הברכה השנייה? איך מתחילה הברכה השנייה?
אני לא נמצא בתוך הסדר.
אתה גיבור לעולם, נכון? אז הקדוש ברוך הוא גיבור? כן. איזה הוא גיבור? איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. אז קיבלת תשובה. צריך להבין, מה הוא יצרו של הקדוש ברוך הוא? זה מה זה יצרו של הקדוש ברוך הוא? זה יצר ההתפשטות האינסופית. והוא גובר על היצר הזה כדי לתת להוויה מציאות. כן, מה השאלתך עכשיו? שדיברנו עד? גם לי מותר להגיד משפטים.
לא, אני יודע, דיברנו על נושא זה שאופטימיות.
אופטימיות.
ושאיפשר, ושאיפשר, ושאיפשר,
ושאיפשר, יש טוב מוחלט, נו, אז מה?
אתה רוצה לברר גם מה קורה, אם ככה זה פה, איך זה כך זה עובד למעלה? אם אנחנו מתמודדים עם אותם, עם אותם סוג הזה של מערכת, אז איך זה עובד במערכות העליונים?
מה אתה מתכוון?
בשביל זה אני שואל, מקדש ברוך הוא יש יצר הרע. ואיך זה עובד?
למה?
למה שהטוב פה הוא יחסי?
הטוב בעולם הזה הוא יחסי, ואנחנו מצפים לטוב המוחלט. כי אם הוא יחסי, הוא יחסי לאיזשהו מוחלט.
נכון, אבל תמונה של פה היא איזושהי תמונה שהיא שייכת לתמונה של למעלה, אז זאת אומרת שיש כאן. שצריך להיות יצר על הכל.
מה?
תמונה של פה היא יחסית מה שסימן.
נכון.
ולכן צריך להיות איזושהי תמונה דומה, שהקדוש ברוך הוא גם לא תמונה את השם.
נו, אז אמרתי לך. הלאה. בסדר.
כבוד הרב, אני לא הבנתי.
מה לא הבנתי?
איך יכול להיות? הוא ברא את היצר, הוא ברא את הדבר הזה תבוא הבאתה. יכול להיות שהתגלמות הטוב יש בו יצרה, כאילו אין לו בכלל יצרים, הקדוש ברוך הוא.
נכון.
אז איך אתה מסביר?
הקדוש ברוך הוא אין לו יצרה, אבל כשהוא מתנהג עם העולם, הוא מתנהג לפי המידות של העולם. זה כמו שלמשל חז"ל אמרו, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, או הקדוש ברוך הוא מתפלל, שנאמר, ושמחתים בבית תפילתי. מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל, למי הוא מתפלל? לעצמו, נכון? כמו שכתוב בתנחומה, שלפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית, והיה נכנס בה ומתפלל ואומר, יהי רצון מלפניי, שיבנו לי בניי בית במקום הזה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מתנהג, תודה, עם עולמו, לפי מידת עולמו. נכון? מה? זאת אומרת, במוחלט, ריבונו שלנו למעלה מכל מחשבה, אלוהים, אל מי ימשילך, ואין ארוך אליך, גאית מכל מחשבה, נכון? כך אומרים במנחה שפירות כיפורים, של הספרדים. ואיך כתוב בזוהר, לית מחשבה תתיסה בר כלל. אבל אחר כך, אחרי שלית מחשבה תתיסה בר כלל, הוא מופיע בעולמו, מחיה את עולמו, באופן שיש כן שייכות. לקיום המצוות וכו'. איך אתה אומר, אשר קידשנו במצוותיו, מצוות שהוא מקיים. וציוונו, כלומר, הוא מצרף אותנו אל העשייה שלו. כן, בני.
להיות קצת אפיקורוס.
יש שם?
כן.
למה? אם כבר, את הסוף.
לא.
מספרים על איזה יהודי אחד, איזה עיירה. הוא רוצה, יש לו מחשבות אפיקורסיות. אז הוא הולך לעיר הגדולה. שמה ששמע אפיקורוס חשוב. אז הוא מחפש אותו ברחובות, הוא אומר, איפה נמצא אפיקורוס פלוני? אז כולם לא רוצים לדבר איתו. טוב, בדלת ברירה, בן אדם מחפש בכל העיר, מה אפשר לעשות? נכנס לבית הכנסת. פתאום הוא רואה איזה יהודי, עם הרימה של ספרים מפה, הרימה של ספרים משם, לומד תורה, בדבקות. אומר לו, איפה הוא אפיקורוס פלוני? אה, זה אני. אז הוא אומר לו, באתי ללמוד אצלך אפיקורוס פלוני. הוא אומר, רגע, רגע, גמרא למדת? משנה למדת, תנ"ך לא למדת, אז אתה בכלל לא אפיקורוס, אתה פשוט בור. כן. עכשיו מה השאלה?
אפיקורוס קצת, זאת אומרת שיש, האפיקורוס בצורה מוחלטת לא מתקבל, אבל השאלה אם האפיקורוס בצורה חלקית כן מתקבל.
אני לא מבין. אתה אומר, קצת אפיקורוס יתקבל, אתה אומר?
כן.
למה?
הוא חי בעולם שהוא מעיד עליו, אבל הוא מעיד איזשהו אופן על איזשהו אפיקורס, ואם הוא יודע על האמת, הוא צריך להיות קצת אפיקורס.
תסביר לי מה זה קצת אפיקורס.
שהוא לא רק מוצא את השם.
אז זה אפיקורס.
אבל אפיקורס רק מוצא את השם.
המאמינים.
זה לא מוכחש. זה לא שאלה, אם הוא אומר יש קדוש ברוך הוא משקר, הוא לא רואה אותו בעיניים.
אני לא מבין, רגע, רק דברים שאתה רואה בעיניים הפיזיות שלך זה מה שקיים? האם אתה יכול לתת לי בבקשה 200 גרם של אהבה? אתה לא יכול. למרות שאלה הם דברים שעל פיהם אנחנו מחליטים הרבה מאוד דברים חשובים בחיים שלנו.
200 גרם, אני יכול לתת לך אהבה בלי 200 גרם.
זאת אומרת שיש אהבה בלי 200 גרם. זאת אומרת שלא כל דבר שהוא חשוב וקיים הוא גם מוחשי. בסדר? שמה תגיד, האהבה זה הדפיקות הלב המועצות בשעה שאני אוהב? לא נראה לי. זה, לפי זה, האהבה זה הורמון אדרנלין. נכון?
זה כבר גילו, המדע גילה שזה...
כן, הלאה.
מה אמר אפיקורס?
מה?
מה?
מי זה אפיקורס? זהו, לא למדנו בכלל. אני בינתיים רק באומר את תחיית המתים מן התורה. ואין תורה מן השמיים. ואפיקורס. אז אנחנו עוברים, כן, מן התקווה. כן? מי שאומר שאין תורה מן השמיים, אין לו תקווה. מי שאין תחיית המתים מן התורה, אין לו תקווה. האומר אין תורה מן השמיים, אומר שהעולם הוא אכזרי. שאין יחס בין מי שבראו לבין העולם. זה עולם קשה מאוד. העולם שאומר אין תורה מן השמיים.
פילוסוף.
פילוסוף, כן. ויש האפיקורס שכופר בכל משמעות שלו. כן? כלומר, זה הולך ממטה למעלה. מן הנברא, אל האמצעי בין הנברא לבורא, ועד הבורא עצמו. כן? זה אומר את חטא המתים מהתורה, ואת תורה מן השמיים, והאפיקורס. השאלה קרה, מהו העיקר של כל היהדות כולה? זאת שאלה. כן? לפי פשט הגמרא, רואים שתחיית המתים זה עיקר התורה. כי זה כולל הכל. כלומר, נגיד אחרת, מה אכפת לי שיש אלוהים אם הוא לא יודע להחיות מתים? לכן המשנה מתחילה בהאומר אין תחיית המתים. זה הכפירה היותר גדולה. כי בעצם אז אתה אומר שאין משמעות לכלום. אבל דווקא אצל הרמב״ם זה הפוך. איך הרמב״ם מתחיל? העיקר הראשון יש אלוהים. ואין לו גוף ולא דמות הגוף והוא משגיח והוא נותן תורה וכו', ובסוף הוא גם יחיה את המתים. למה? כי הרמב״ם הולך לפי הסדר הלוגי. הרי אם אין אלוהים, אין מה לדבר על ההמשך. לכן הרמב״ם מתחיל מזה שיש אלוהים. אבל המשנה מדברת מצד עולם המשמעות. מה אכפת לי שיש אלוהים? הוא לא יודע לכם בדין. יש נפקא מינה או אין נפקא מינה?
מה זאת אומרת? בשבילי כאדם?
כן, כלומר, נגיד ככה. כן, יפה. זאת אומרת, אלוהים שלא יודע להחיות מתים, מה אכפת לי שהוא קיים? זה כמו שהוא לא קיים.
זה אינטרסנטי,
זה נשמע קצת... זה אינטרסנטי, או שזה עד רבה, שזה אמיתי. אתה יכול להגיד, אנחנו רוצים שלדברים תהיינה השלכות. אם לא, זה הכל בלוף. זה הכל כאילו. יעני, ישרה בלוף.
מה זה השלכות? כשאומרים לעשות נחת רוח לייצור, איזה השלכות יש לזה? אני עושה בשביל לתת לקדוש ברוך הוא, שאיתי חסד ואני עושה לו.
נכון.
אז איזה השלכה יש?
אז יש משמעות לכל. לכל יש משמעות.
זה לא בשבילי. מה זה משנה לי אם אני...
לא אמרתי שזה צריך להיות אגואיסטי.
משנה לי אם אני מת או חי.
אני לא אמרתי אם זה צריך להיות אגואיסטי, צריך להיות בעל משמעות. זאת אומרת, זה כמו השאלה אם יש עולם הבא או אין עולם הבא. ליבוביץ' אמר שיותר טוב שלא יהיה עולם הבא. למה? כי אם יש עולם הבא, אתה עובד לא לשמה. נכון. אבל אם אין עולם הבא, אין עולם משמעות. אז אני מוכן לקבל עולם הבא, כדי שיהיה לעולם משמעות. אני מה שאני אומר? טוב. עכשיו, בימי הביניים, אני חושבתי, מה, דיברנו על זה קצת, נכון? על רשימת עיקרי היהדות. דיברנו על זה, נכון? שבסוף צמצמו לאחד, נכון? מה? אמרתי שבמשנה זה תחיית המתים. אבל בימי הביניים... אני אחזור בקצר. כמה עיקרים יש ליד? אל תעזרו לו. 13. מי אמר לך את זה?
אמא ואבא.
מאיפה הם יודעים את זה?
מבית אבא של אבא שעבר.
עד איפה זה מגיע?
עד משה קיבל.
לא נכון. עד הרמב״ם.
עד
הרמב״ם. הרמב״ם הוא זה שאמר שיש לו 13 איגרים ליד.
משה.
משה בן מימון. בסדר? לא משה בן עמרם. רבינו משה בן מימון, הוא החליט ביום מן הימים שצריך להתנסח את עיקרי האמונה של היהדות, והוא כתב 13 עיקרים. היו קצת אחריו רבנים שאמרו ש-13 זה קצת קשה לזכור בבת אחת. להאמין ב-13 דברים בבת אחת זה דורש הרבה מאמץ של הלב. לכן ניסו לצמצם את כל ה-13 לפחות. עד שבא רבי חסדאי קרסקס ואמר שישה. הוא הצליח לצמצם את הכל לשישה עיקרים. שהם שישה עיקרים שאחר כך צמצמו שוב על ידי רבי יוסף אלבו. רבי יוסף אלבו צמצם את כל השישה עיקרים לשלושה. הוא אמר, יש שלושה עיקרים ליהדות, שהם מציאות השם, תורה מן השמיים, ושכר ועונש. כמה אצבעות יש פה? טוב מאוד, אתה לא צריך להגדיל את המספר. אם כן, מציאות השם, תורה מן השמיים, ושכר ועונש. אחרי רבי יוסף אלבו קם חכם אחד בשם רשבץ, רבנו שמעון בן צמח דורן, מצפון אפריקה, הוא אמר, בספרו מגן אבות, ספר פילוסופי חשוב, הוא אמר, שלושה זה הרבה. שלושה עיקרים. אמר, בוא נצמצם את הכל לאחד. רמז, זה אחד מהשלושה של רבי יוסף אלבו. איזה היית סב? אל תעזרו לו. מציאות השם, יאללה. זה בדיוק הטעות המצויה. זאת אומרת, ברור.
הוא אמר בטח שכר ועונש.
וואלה, אתה עושה בכוונה. רבי יוסף אלבו, לא, רשבץ אומר, מציאות השם ברור שזה לא עיקר. כי אתה לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. מי זה השם? אתה בכלל מבין? אתה לא מבין. רגע, רגע, לא. לא, 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 לא. כי יש אלוהים או אין אלוהים, זה מושגים ילדותיים. כי מושגים של יש ואין לא שייכים באלוהים. מבין? זה כמו שתגיד לילד, לקדוש ברוך הוא אין צבע. אז מה הוא יגיד? אז הוא שקוף.
אני
התכוונתי
להגיד אם אני מקבל את זה שיש
אלוהים
או לא. אם אני מקבל את זה,
ממילא
כל השאר...
אז בוא אני אסביר לך. המושגים של ישות ואינות אינם שייכים באלוהות.
אינות?
כן, כמו ישות, יש ואין, נכון? כלומר, להגיד על אלוהים שהוא ישנו, זה טעות. בדיוק כמו להגיד שהוא אינו. אתה מבין מה שאני אומר?
לא,
אתה מבין מה שאני אומר?
כן,
כן. כן? מה אני אומר?
אתה אומר, כמו שאין...
כמו שהמושג אין הוא לא נכון, גם המושג יש הוא לא נכון.
כן, כי אז אתה יכול לראות את זה.
לא, בגלל שהמושגים של ישות, כלומר קיימות ואי קיימות, זה דברים ששייכים לעולם הנברא. אתה לא יכול לדבר על שורש כל מחשבה במונחים של המחשבה הנבראת. לכן אתה לא יכול להגיד, מי שאומר יש אלוהים טועה. מי שאומר אין אלוהים גם כן טועה. כי הוא חושב שאפשר לדבר מונחים של יש ואין, על מישהו שורש, היש והאין. ראיתי?
כן, זה גבוה.
יפה, זה גבוה, אבל זאת האמת. לכן אתה לא יכול לדבר על מציאות השם בתור יסוד באמונה. מה נעשה? שכר ועונש. כהצעתו של חגי. לא, מה פתאום? מה זה שכר ועונש? שלכל דבר יש תוצאה? ידענו את זה גם בלי אמונה. מה, כשאני מכניס את היד לאש, נשרף. מכניס את היד למים, נרטב. אני יודע שיש שכר ועונש.
הוא שולל את
השכר ועונש,
הוא שולל,
זה דבר ברור. לא, זה שולל את השכר ועונש. כי שכר ועונש זה בא להגיד שיש גמול חיצוני למעשה. אבל פה אנחנו אומרים שהגמול הוא עצמי למעשה. זה מה שאנחנו אומרים, מידה כנגד מידה. או נגיד אחרת, במידה שאדם מודד, כך מודדים לו. אז כך שזה לא משהו חיצוני למעשה. אלא מה נשאר? תורה מן השמיים. למה? כי התורה מן השמיים, זאת היא חוויה עובדתית.
איך אני יודע שהיא מהשמיים?
כשאתה נביא, אתה יודע.
אני לא נביא.
או שאתה שייך לנבואה הזאת בזהות הקולקטיבית שלך. כלומר, כיוון שאתה שייך לעם היהודי, מצד הזהות שלך, והזהות הקולקטיבית היהודית נוצרה בין היתר בעקבות ההתגלויות האלה, מכאן אנחנו יכולים לדבר על תורה מן השמיים וכדבר עובדתי. שאני יכול לחוות אותו או באופן ישיר אם אני נביא, או מצד מסורת אומתי אם אני בן לאומה הזאת. מובן? מה לא מובן? מה לא הבנתי?
אבל אני אותו דבר
לא. הקדוש ברוך הוא אני לא יודע מי הוא. אבל הנבואה זאת חוויה עובדתית. וזה, עם זה, על זה אני יכול לדבר. נגיד אחרת.
איך, אבל איך?
נגיד אחרת.
אני יכול לדעת שהנבואה היא חוויה עובדתית. רק שנייה
שם.
אני לא ראיתי.
היית שם.
אני לא זוכר.
חכה. תן לי לנסח את זה, תן לי לנסח את זה בניסוח שלי. אני אגיד את זה ככה. אני לא יודע אם יש אלוהים, אבל אני בטוח שהוא מדבר. אתה מבין מה שאני אומר? מה?
אתה לא יודע. אם יש אלוהים, אתה בטוח
שהוא מדבר. בטוח. זה בדיוק העניין. הדיבור הוא הדבר היחיד שאנחנו יכולים לדבר עליו. כל השאר זה ספקולציות. כלומר, ההתגלות היא עובדה שאנחנו נפגשנו עימה, במובן הציבורי, ורק השאלה שנשארה, זה השאלה שלך, איך אני יודע שזה הסיפור הזה הוא אמיתי. אבל, בהנחה שהסיפור הוא אמיתי, הוא בתחום החוויות הבלתי אמצעיות. כך שאני בעצם לא צריך לנסח פה אמונה, אני צריך לנסח פה ידיעה. וכל השאלה שנותרה, זה לדעת, האם אכן, הסיפור הזה של התגלות השם אל בני האדם, הוא בלוף או סיפור אמיתי? אוקיי? זה כל מה שנשאר לעשות.
זה
אין
צריך
לחתור,
זה
אין
צריך
לגלות. בדיוק. זה מה לכן הנטייה של חכמי ישראל בימי הביניים הייתה לסכם את כל התורה כולה דרך המידה הזאת. אם יש תורה מן השמיים, אתה בפנים, אין תורה מן השמיים, אתה בחוץ. זה הכל. כל השאר זה מין, אפשר לומר, השלכות. להגיד, אם יש תורה מן השמיים, אז יש מישהו שנתן אותה. להגיד, כן? ואז מה שכתוב בתורה על שכר ועונש ודאי יתקיים, וכדומה.
אני עקרונית שאתה מסים בעצם מפה יותר עקרוני,
בזמן המשנה. בזמן המשנה. אתה איתי? אוקיי, 100%. כן.
למה שלא להגיד במקום שהאמיתי?
עכשיו, איך אני יודע שהסיפור הזה היה אמיתי? יש קלטת של זה. קלטת של שיעור שלי. אפשר להשיג דרך המכון. נקרא תורה מן השמיים. עכשיו מה אני מסביר את זה?
כן, לקחתי.
נו, לקחת. שמעת אותה?
לקחתי.
שמעת הכל עד הסוף. כן.
אגב,
אני גם אומר לצופים באינטרנט, אפשר לרכוש את הקלטת הזאת דרך מכון מאיר. אה, זה שם? לא, זה האור, זה התאורה. אגב, המצלמה זה שם. כן, אז שתי שקיות חלב. מה אתה אומר? להוציא את יוסי מהבית סלם.
כן. אם יש תחיית המתים, מה
יצא לי מהסיפור?
זה כאילו, זה
העיקרון
שהבנתי
מהרב.
אם יש לזה משמעות,
סליחה, על תחיית המתים דיבר.
כן.
אנחנו לא נחזור על זה עכשיו.
לא, אני רוצה שושה. אז יש עוד, למה שלא יסמן וי וזהו? אני אגיד לו, תסמן וי, שכאילו, הרב אמר שאם יש לי משמעות.
אבל זה קשור לתחיית המתים. זה לתשע דפים הקודמים. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה שמדברת על האומר אין תורה מן השמיים. בסדר? וכולי. אז יש פה גם וכולי, כוונה ואפיקורוס. כלומר שפה הגמרא דנה בשני הכופרים הבאים. כלומר, בכופר השני והשלישי. תנו רבנן. עכשיו, מאיפה יודעים שאין לו חולים לעולם הבא? תנו רבנן. כי דבר השם בזה ומשוותו הפר. יקרת תיקרת. זה האומר, אין תורה מן השמיים. מה זה דבר השם? הרי דבר השם זה התורה. אז הוא אומר, אין תורה מן השמיים, דבר השם פזה ואת מצוותו איפה. אני חושב שתמדנו את זה פעם שעברה, לא? לא? טוב. כן. השאלה מה פירוש המילה האומר?
אם הוא לא אמר, אבל יש לו את הספקות האלה.
ואם הוא אמר, אז מה זה משנה? נגיד. לא, לא, אמירה זה שום דבר. נגיד כך. אדם אומר שטות. אז בגלל זה אתה לוקח לו את העולם הבא שלו? צריך להבין, היחס בין הדברים. עולם הבא זה שייך לנשמה. הקדוש ברוך הוא ברא לו את העולם הבא שלו. ובגלל שהוא אמר שטות, אז כבר אתה לוקח לו את העולם הבא שלו? מה זה פה, נצרות? וידוי לא עושה בכלום. וידוי זה שום דבר. גורנישט, אפס, זרו. וידוי זה רק אם יש תשובה. אם אדם עשה תשובה, אז יש גם משמעות לוידוי. אבל וידוי בלא תשובה, אומר הרמב״ם, זה כתובל ושרץ בידו. תשובה בלי וידוי היא חסרה, בגלל שהדיבור משלים את אמירתו. אבל עצם האמירה של עצמה היא כלום. זאת אומרת, יש אדם אשל אומר, אני לא מאמין שיש אלוהים. באמת. אתה יודע מה אתה אומר בכלל? אתה יודע אם אתה מאמין או לא מאמין, אתה בכלל מצוי בסוגיה. זה כמו שנגיד יהיה ויכוח בין שני פיזיקאים, האם האור זה חלקיק או גל. אז עושים סקר בשוק. אתה מוכר חמוצים יקר, מה דעתך? האם האור זה גל או חלקיק? שמע, אני חושב שזה חלקיק. הוא מצוי בסוגיה, יש לו דעה בכלל, אין לו דעה. גם לא יודע מה זה חלקיק ומה זה גל. לכן, האמירות הן אינן מבררות מהי האמונה האמיתית של האדם. אגב, אני לא, אין שום דבר נגד חמוצים, כן? זה מוכר חמוצים. זה היה דוגמה, זה יכול היה להיות גם כל דבר. עכשיו,
רגע, הרב, בנדר, מה, זה לא אמירה?
בנדר, הוא צריך להתכוון למה שהוא אומר.
הוא לא התכוון.
סתם אמר מילים, אז מה זה שני? נגיד, הוא היה בשחקן תיאטרון ואמר נדר בתיאטרון, בהצגה, זה שווה משהו? כן? להיות או לא להיות. זאת השאלה. זאת אומרת, זה מה שצריך לברר. עכשיו, למה אני מנפץ מיתוסים? למה? למה? תסביר לי למה.
כי כל אמירה שאתה אומר, אתה אמור להגיד אליה בלי מלא. אתה לא יכול להגיד משהו שמה תתחייב עליו ולא תעשה אותו.
האם אני מתכוון? אני לא מתכוון.
אז אני חייב להגיד בלי נדר אם אני לא מתכוון. אם אני לא אומר את זה, אני לא נותן את התנאי הזה בעצם.
ואת מדבר פה על ההלכות, להלכה.
ודאי, הלכה.
אם אני אומר שאני אעשה דבר ואני לא אעשה אותו, אני עלול להיקשט בעוון נדרים, זה נכון. אבל אם אני אמרתי מילים שאני לא מתכוון אליהן, אז זה לא נדר, נכון. ככה הלכה בשולחן ערוך. אם אני אומר מילים שאני לא מתכוון אליהן, אז אני לא מחויב אליהן. פשוט מאוד.
זאת אומרת שאני יכול להגיד דברים אם אני לא מתכוון כמה שאני רוצה.
אתה משקר, זה משהו אחר. זה בעיה של שקר. נגיד אם אדם יגיד, אני בא מחר בשעה 5. הוא לא מתכוון לזה. אז ודאי שנדר אין פה, אבל שקר יש כאן. בסדר?
ואם הוא סגור על עצמו, בקטע הזה.
טוב. זה שאלה, לא. רגע, רגע, רגע. אני מוכן להתייחס לזה בשיעור הלכה. בסדר? הלכות נדרים, יורה דעה, יש מה לדבר על זה, יש שם משהו כמו 20 סימנים בשולחן ערוך על זה. אז בואו נרד מזה. עכשיו, אז אם כן, השאלה היא מה זה האומר? מי שאל לפני כן על האומר? אתה, נכון. האומר, הכוונה, מי שזה מה שהוא אומר, כלומר, זה אומר החיים שלו, אפשר לומר. כן, כלומר שאתה אומר, כולו אומר כבוד. מה זה אומר כבוד? כן, הוא משדר, זה מה שהוא משדר, כלומר, לפי זה הוא חי. אז האומר, אין תורה מן השמיים, זה מי שחי לפי זה. מי שהחיים שלו מעידים על זה שאין תורה מן השמיים. לא מי שחושב שאין תורה מן השמיים. יש הרבה אנשים שחושבים, ויש אנשים שחושבים שהם חושבים. אז מה, על פי זה אנחנו נדון אותם? יש גם אנשים שחושבים שהם מאמינים, מצד האמת הם לא. כן.
אז הדברים האלה זה שחור לבן. יש מצב יסוד למשל,
כן, עכשיו לגבי, כן, ספק, ספק. הספק לא עושה את האדם לאפיקורס. זה הרב קוק אז מסביר את זה, כן, באגרות ראייה, אגרת כף בית נדמה לי, הוא מסביר שמעולם לא נתנו חז"ל דין אפיקורס למי שיש לו ספקות. אלא למי שקבע קביעה החלטית וודאית, שכך הוא הדבר. ולכן הוא אומר, הרב, שבגלל זה הכפירה היא רשעה. כי כל מה שהיא יכולה לטעון זה ספק. אבל לטעון ודאות מניין לה. כן?
אתה בוחן ודאות, הרב, כשאני...
מה?
ככה זה אמירת החיים
שלו. הוא אומר? מה? למשל, מי שהחיים שלו בנויים על ההנחה שאין מה לעשות, אין מה לתקן. זה הפסימי. לעומת זה, למשל, תראה, יש גוי אחד בשם אלבר קאמי, שמעת עליו? אלבר קאמי. כתב ספר הדבר. מה זה הוא כתב ספר הדבר? שם הוא מסביר שאין שום משמעות לשום דבר. אתה רוצה עוד ספר שם? גם באדם המורד. כן? אין. כן, וגם במיתוס של זיפוס, כן. עוד, תביא עוד, בסדר. אז זה קיצור, מסביר, אין שום משמעות לשום דבר, אין שום כלום, הדבר מחלה את כולם עם אלה. כן? אבל, צריך לטפל בחולים. למה צריך לטפל בחולים? ההתנהגות העובדתית של הרופא המטפל סותרת את אמירתו, את הכרזתו של משמעות לכלום. זאת אומרת, יכול להיות אדם שחושב שהוא חושב שמשמעות לכלום, אבל הוא בכלל היה מאמינים. לדאבון ליבו של קמי הוא מאמין. הכופר זה מוצר נדיר מאוד. זה דבר נדיר מאוד, הכופר. איך תחפש?
אם אדם יש לו 99% מהמעשים שלו
מוכיחים
לדבר
מסוים? שאלה מה הוא הלך רוח הכללי שלו. איפה הוא מזדהה? כן, זה כמו שהשאלה לגבי בעלי חיים. בעל חיים שבים טהור, בעל חיים שביבשה טמא. אז, אבל יש בעלי חיים שחיים גם בים וגם ביבשה. אז מה הקריטריון כדי לקבוע אם הוא טהור או טמא? לנו בורח בשעת סכנה. האם אל הים או אל היבשה? אז אותו דבר. השאלה היא איפה האדם מונח, איפה הנפש שלו מונחת. לא משנה אחוזי התנהגות. כן.
למה הספק, לספק
אין
דין של אפיקורס
שמרקו,
וספק
אנחנו אומרים
שזה המלא וגם הרעני,
אבל בגלל הספק שאין אברהם. נכון, ספק זה לא דבר טוב.
אבל הרב אמר שאין לו דין אפיקורס.
אבל אין לו דין
אפיקורס. איך זה, אבל
הוא
בסופו של דבר לספק...
כלומר, אתה שואל, האם אדם מצונן נחשב כחולה אנוש? לא. הוא מצונן, הוא לא חולה אנוש. זה שני דברים שונים. בסדר? והאם חולה אנוש נחשב כמת? לא. לפי זה גם מצונן, לא נחשב כמת.
אם
נעביר
אתכם נכון, כל מה שבעצם אנחנו חושבים,
אומרים, אנחנו מתכוונים אליהם. לא תמיד. רוב מה שבני אדם אומרים, למשל במיוחד הישראלים, הם רוב הזמן מדברים על מה שהם לא מאמינים בו, ומעט פעמים מדברים על מה שהם באמת מאמינים בו.
אבל בעצם, בעצם כשאתה אומר משהו, אז נגיד למשל, אם ניקח את מה שהם מאמינים, אז הוא אומר זה כדי לרפא את זה באיזשהו מקום, הוא לא יודע את התשובה, נכון? הוא לא יודע את התוצאה, אבל הוא אומר את מה שהוא מרגיש, כדי שבעצם זה יחלחל וישנה משהו.
כן, כן, בוודאי.